שלום לכם, הרבי דן רב רבותיי. השיר הזה נמסר בזכות אבי מורי ואימי מורתי שיחיו, ולעילוי נשמת מרת חנה בת רבי יצחק יונה, מרת אסתר בת רב שמואל, מרת חנה בת רבי מאיר זאב. והנושא הוא חמישה דברים שאירעו ב-17 בתמוז, חורבן כל צורת האדם על פי שירו של הגאון רב משה שפירא זצ"ל. במשנה במסכת תענית, חמישה דברים אירעו את אבותינו ב-17 בתמוז וחמישה בתשעה באב. ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות ובטל התמיד, והופקע העיר ושרף אפוסטמוס את התורה והעמיד צלם בהיכל. בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתר ונחרשה העיר. הפירוש הפשוט במשנה נראה שבים למדינו שאלו הסיבות שבגללם נקבעה התענית. אולם אין זה נכון, כי התענית כבר כתובה בנבואת זכריה, כה אמר השם צום הרביעי וכו', ונקבעו הצומות שנים רבות לפני ששרף אפוסטמוס את התורה. וכן בחמשת הדברים שראו בתשעה באב שנקבע בנביא, מצרפים את חורבן הבית השני ואת חורבן ביתר, שאירע כ-50 שנה לאחר חורבן בית שני, והצום נקבע זמן רב מקודם, כבר דנו בו, וצריך לבאר עניינם של דברים אלו. והנה, תחילת החורבן הייתה ב-17 בתמוז וסופו ב-9 באב, וכלשון הפסוק, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, והיינו בין החטאים הכבדים הרובצים עלינו, ואנחנו נמצאים בין שניהם, בין חטא העגל לחטא המרגלים. ומכוח שני החטאים אלה, כל מה שהיה לנו חרב ואין לנו יותר. ומילת חורבן עניינה להחריב בניין, ונתבר בדברי רבותינו שהחרבה זו פעולה החלה על דבר שחובר, ובניין מורכב מהרבה חלקים שחוברו יחד ונעשו בית. וחורבן בית זה מה שצורף ונעשה יחד והתחבר, וזה נחרב. וכאן חל החורבן על כל החלקים שמהם מצטרפת קומת האדם. ומתבר בדברי המהר"ל שהמשנה קובעת שיש חמישה דברים שהם צד ההתחלה של החורבן, וחמישה דברים שהם צד הגמר של החורבן. ושלמות הדבר מורכבת מחמישה דברים. צריך לבאר עניין זה על הפסוק, אלו תודות שמיים בארץ בכי ברעם, אומרים חז"ל בהי ברעם. כי ביכול ברא העולם, ברא את העולם באות ה'. הגמרא אומרת, כי בקת צור העולמים, ביוד נברא העולם הזה, ביוד נברא העולם הבא, שהוא הבא אחר העולם הזה. ואות יוד היא אות של עתיד. ילך, יעשה. ואות ה' היא אות של נוכחות, של דבר גלוי וידוע. באותה אנחנו מצביעים על דבר נוכח, ואילו יוד היא על שם העתיד, על שם המחשבה, והיא מעתדת. כשרוצים לעתות נטייה לעתיד, מוסיפים לה אות ה', כגון עשה יעשה, בנה יבנה. ועולם הבא נברא באות יוד של עתיד, ועולם הזה באות ה', אות של הווה ונוכחות. ואות ה' יש לה משמעות בפני עצמה, כתוב בתורה שאמר יוסף, ה' לכם זרע. והי לכם הכוונה, הרי הדבר לפניך כחנו. וכך כביכול ברא עולם, ברא את העולם, והארץ נתן לבני אדם, ואמר לו, היי לכם. וזהו שהעולם הזה נברא בהי. ודברי המערל נמצא בכמה מקומות שאות ה' מתפרשת לפי משמעותה, לפי צורת כתיבתה, ולפי ערכה המספרי. בעניין בזה, רבותינו הראשונים הציעו מילת מציאות, מילה מאוד נחוצה שכמעט אי אפשר בלי להשתמש בה, ואינה בדברי חז"ל אלא בראשונים. ויש דבר עמוק בהמצאה זו, כי מגלים לנו רבותינו שמציאות זה יציאה מהעלם לגילוי. ולכל באי עולם מושג מציאות זה עצם היש שהוא דבר חדש. אולם עניינה של מציאות שייכת למציאה, כי יציאה מהעלם לגילוי, והתגלות של דבר זו מציאות עבורנו. והמציאות עצמה קבועה וקיימת מאז ומתמיד, כי המציאות עצמה זה רצונו יתברך, ההוויה עצמה ועצם ההיות. כשמדברים על מציאויות, היינו דברים היוצאים מהעלם לגילוי, ומתגלים כאחד מהאופנים שהמציאות האמיתית מתגלה על ידיהם. בכל דבר של מציאות מעתיקים מושג של מציאה לעצם היות שזו מציאותו יתברך. כשאנחנו מדברים על מציאות, מדברים על התגלות דברים מסוימים שהם מגלים את המציאות האמיתית באופן שכל התהוות דומה לציור של אות ה'. כלומר, יש נקודה אחת וזו נקודת המציאות האמיתית, עצם ההוויה, וזאת נקודה. נקודה זה דבר, נקודה זה דבר שלא נתפס ואינו תופס מקום. נקודה בעצם זה דבר שקיים רק במחשבה. אנחנו מציירים נקודה באות י', זו נקודה, וזה כנגד ההוויה האמיתית. ומסביב שמים את ההתפשטות של אותה מציאות, וזה נקרא התגלות. התגלות זה שהדברים מתפרסים לארבע צדדים, מימין לשמאל ומפנים לאחור. כך נראית עוד ה', נקודה באמצע ועוד שני הפסים המתפרסים. זו ההתפשטות של כל דבר לארבעת הצדדים. כשאנחנו אומרים שכביכול ברא עולם ברא את העולם ואות ה', פירוש דבר שזה עומק עיקר עניין. הבריאה היא מציאות, אולם המציאות עצמה לא התחדשה פה כי היא קיימת, אבל כשורש הוא כדבר שממנו הכל מתגלה ומתפשט. וזה הפירוש כמו שמבארים רבותינו בה' ברעם, כי אות ה' מורכבת. כך זה נכתב בכל מקום שצריך כתב בסתם. בתוכה נמצאת אות י' ההפוכה, אות י' שעניינה עולם הבא, עולם האמת שנברא בי', וכמה מתרחש שהמציאות הזו מתפשטת ומתגלה ומתרחבת ונפרסת על פני ארבע כנפות הארץ, מתפשטת ימין שמאל, פנים ואחור. זה הפירוש בה' ברעם. נקודת הבריאה של העולם הזה היא בעצם אותה נקודה שהיא בריאת העולם הבא, נקודת אמת של המציאות האמיתית. החידוש של העולם הזה הוא העובדה שניתן לנו העולם הזה, זה בהתפרסות נקודה זו שמגיעה עד אלינו. כביכול כשהבורא ברא אמר היי לכם, זה הפירוש והארץ נתן לבני אדם. מובן לכל מתבונן שעומק המציאות עצמה של העולם הזה זה בעצם העולם הבא. נקודת העיקר והמציאות האמיתית פה זה אות י' שבו נברא העולם הבא. רק שהעולם הבא לוקח אותנו אליו, העולם הזה ניתן לנו כיום לעשותם ומחר לקבל שכרם. זה ההבדל. מה שניתן לנו בא לידי ביטוי בשני הקווים של ההתפרסות שמתפשטת נקודה זו. יש כאן נקודה ושני קווים, והנקודה זה המוצא, ושני הקווים זה ההתפרסות לארבעת הצדדים. צריך להבין, כשמדברים על ארבעת הצדדים, זה לא סתם שאפשר להחליף. לפנים זה לפנים, לאחור זה לאחור, ימין זה ימין, שמאל זה שמאל. אלו הם ארבעת הצדדים, ולכל צד יש משמעות מסוימת. ביור הצדדים, צד הפנים היינו הכיוון לאן הוא הולך, כי כל דבר וכל מציאות שנברא יש לה תכלית, והתכלית היא דבר שאותה מציאות צריכה להגיע אליו. זהו הלפנים של אותה מציאות. הלפנים זה לאן הדבר זה הולך וצריך להגיע, ואחור זה ממה דבר זה מתרחק לברוח כדי להגיע לתכלית האמיתית שלו. זה נקרא צד אחור. אותה מציאות צריכה להשאיר מאחורה ולעזוב וללכת לצד הפנים. פנים זה התכלית, ואחור ממנו אני מסתלק ועוזב. ימין ושמאל עניינם. כל מציאות נברא כדי לבחור במשהו. כל מציאות פועלת, וכל מציאות יש בה את הצד שהוא חיבור לחלקי המציאות האחרים שמתחברים אליו, ויש בה את הצד שכנגד. הצד של שמאל דוחה, שכנגד הימין מקרבת. כל דבר נברא והולך לתכליתו ומצטרף למה שצריך להצטרף, למה ששייך אליו ומתחבר למציאותו ומתרחק ממה שאינו מתחבר אליו ונוגד את תכליתו. כמה למדים אותנו רבותינו שאותם דברים שירו את אבותינו בי"ז בתמוז, אלו הם הדברים של תחילת חורבן. השורש הראשון של כל החורבנות. כל רודפיה ישיגוה בין המצרים. הכוונה בין נקודת ההתחלה לנקודת הסוף. נקודת ההתחלה י' ז' בתמוז, היינו חטא עגל, ובין נקודת הסוף, חטא המרגלים של תשעה באב. הדברים האלו החריבו כל מה שנבנה בצורת האדם, כל מה שנבנה בבריאת העולם מלכתחילה. כשמדברים על ה' דברים, מדברים על נקודת מרכז שהוא עיקר, והיא בעצם עצמו של דבר, וארבעת האחרים שהם ההתפשטות של אותה מציאות, ההתפרסות לכל הצדדים, לפנים לאחור, לימין ולשמאל. הראשון שהראה שהוא שורש כולם, זה נשתברו הלוחות שקרה בחטא העגל. ונבאר מעט בעניינם של לוחות הראשונים. המושג לוח, הפירוש שהתורה קוראת כאן לוחות הברית, וגם לב נקרא לוח, כתבי מה לוח ליבך. הלב נקרא לוח, כשלוחות נשתברו, הפירוש הוא שכאן בשבירה הזו מונחת שבירה של עצם החיים. כי ידוע שהלב נקרא עצם החיים. מכל משמר נצור ליבך, כתוב, כי ממנו תוצאות חיים. הלב הוא הנושא של החיים, וממנו מן הלב תוצאות חיים. מן הלב מתפשט את החיות לכל הקומה כולה. והלוחות הראשונים היו ככתוב, והלוחות לעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים, חרות על הלוחות. על הלוחות עצמם מעשה אלוהים. והמכתב מכתב אלוהים, וחרות על הלוחות. פירוש המילה חרות, זה שהכתב מתחבר עם הלוח עצמו. זה נקרא כתב חרות. כתב חרות נחקק באבן, והופך להיות אחד עם הלוח. הלוח עם הכתב והכתב עם הלוח. כשכתוב במשלי כתבי מלוח ליבך, היינו כשהיו הלוחות הראשונים, זה התקיים בשלמות. כי בכל התורה נכתבה הלוח הלב, והפכה להיות חרות על הלוחות. הלוחות הראשונים עצמם היו מעשי אלוהים, בשונה מהלוחות הראשונים שהבורא אמר למשה, ללוחות השניים, שהבורא אמר למשה, פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי וכולי. הכתב היה מכתב אלוקים, אבל כתוב על לוחות שפסל משה רבנו. השם כן בלוחות הראשונים, שיהיו בעצמם מעשי אלוקים. פירוש הדברים, מה שחזם מלמדים אותנו, שהלוחות הראשונים, כל זמן שהם היו במתן תורה, כביכול בריא העולם קיים, ונתתי בכם לב חדש, והסירותי את לב האבן מבשרכם. ככתוב בהבטחה לעתיד לבוא, אשר התקיימה בפועל במתן תורה. והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. כביכול בריא העולם נטל את הלב שהיה לנו, ונתן בנו לב אחר, שאותו לב הוא מעשה אלוקים, שהוא מוכן להתאחד, להתחבר עם כל מה שנכתב עליו. זה לא עליו אלא בו, הוא והכתב חד הם. כך נראו לוחות ראשונים, בהנו הלב עצמו. המורה והיא הפסוק, אני אמרתי אלוהים אתם ובני היום כולכם. ובגמרה בשבת קוראת לזה פסקה זו המתן. וחזרו. אף שלא בפואר, משום שהיה צריך לחור בפואר בקבלת הלוחות. ובמד הר סיני חזרו למצב שהאדם הראשון קודם החטא. ואם היו הלוחות מתקבלים, היה אדם חי לעולם. כי זה הרי ברור ומוכרח שאם אנחנו מתחברים מהתורה, חיבור של חד הם. אנחנו נעשים אחד, הרי שאותה תורה שהיא נצח נצחים, אותה תורה עושה גם אותנו לנצח נצחים. התורה בליבנו נעשים דבר אחד. והתורה היא תורת חיים, והלב הוא לב שתוצאות החיים שלו הם חיי עולם נטע בתוכנו. כשהלוחות נשתברו, איבדנו את זה. הפסדנו את אותם חיי עולם נטע בתוכנו. הלוחות מעשה אלוקים המה, והמכתב מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות. מעשה אלוקים קיימים לעולם, וכשחיותנו שלנו עצמה הייתה מעשה אלוקים, ממילא היו חיינו חיי עולם. בשבירת הלוחות זו הייתה שבירה של עצם החיים. עצם מה שנתחדש במתן תורה, חיי עולם נטע בתוכנו, זה נשבר. וזה החורבן הראשון. זו הנקודה העיקרית, נקודת המרכז, והחורבן של עצם החיים. וכל בר דעת מבין שהבדל בין חיי שעה לחיי עולם אינו בזמן, כי לעולם ועד ולשנה אינם מידות זמן, אלא שתי מציאויות שונות, כך שעצם הדבר נלקח מאיתנו. חיי עולם נלקחו מאיתנו ואין לנו את זה. זו תחילת החורבן בעצם, וזו התחלה וכוללת הכל. זו הנקודה העיקרית של חורבן צורת אדם. הדבר השני הוא בטל התמיד. ביור עניינו, תמיד פירוש הדבר כל היום, ואם מפסיקים זה לא כל יום. תמיד זה תמיד, ואם מפסיקים יום אחד אפשר להמשיך כל יום, אבל תמיד זה כבר לא יהיה. תמיד זה תמיד מיום הקמת המשכן, בחומשך המשכן, 40 שנה במדבר, י' ד' שנה בגלגל, שין סמך ת' שנה בשילו, נון ז' בנו וגבעון, הקריבו תמיד יום יום, ואחר כך תף י' שנה בירושלים יום יום, עד י' ז' בתמוז, 3 שבועות לפני החורבן, ואז התבטל התמיד, והכוונה לא שהתבטל הקורבן לזמן מה, אלא עניין התמיד התבטל. זה כבר לא תמיד. כשחזרו להקריב בבית שני תמיד, זה כבר לא היה תמיד. זה היה כל יום, אבל לא תמיד. והנה צורת אדם, כשנראית כמו שצריכה להיראות, הרי שאדם נברא לתכלית מסוימת וצריך ללכת אליה תמיד בלי להפסיק. לא ייתכן שתהיה הפסקה בחיים. וכשבטל התמיד, זה עוד אחד מהפנים של חורבן צורת אדם. בטל התמיד פירושו, אותו תמיד שאדם נברא בשבילו כדי להשיג אותו, כדי להגיע אליו וכדי לחיות בו תמיד, זה נתבטל. נחרב הכוח הזה שמעמיד את האדם על המציאות האמיתית שלו. הדבר השלישי במשנה הוא בקעה העיר, ועניינו כי אדם נברא כדי לחיות ברשות היחיד. האדם חי ברשות יחיד. רשות הרבים זו רשות שכל מי שרוצה נכנס לשם. החי ברשות הרבים אף פעם הוא לא עצמו. רשות הרבים הכוונה שחי בתוך מעבר, מקום שכל מי שרוצה נכנס לשם. אולם צורת אדם מחייבת שאדם יהיה הוא עצמו. ואם האדם חי ברשות הרבים, הרי שאף פעם זה לא הוא עצמו, והוא הובקע עיר, זה חורבן נורא והיום של צורת אדם. וזה הדבר השלישי שאדם איבד. עבדנו את עיקר החיים, כי מה שנקרא חיי עולם נחרב, והתמיד נחרב, ורשות הרבים נחרבה כשהופקעה העיר. מצינו בעירובין כי ירושלים אלמלא דלתותיה ננעלות בלילה הייתה נחשבת לרשות הרבים. ועומק בזה, כי אף שהיא כרשות הרבים, אבל דלתותיה ננעלות בלילה וחוזרת לעצמה בכל לילה. והוא כי הרי כי מציון תצא תורה. וידועים דברי הרמב״ם שאין אדם קונה רוב חוכמתו אלא בלילה. ולכאורה זה תמוע, כי הרי לילה אינו זמן בית המדרש. ובלילה בלי אמצעים הטכניים שקיימים היום אי אפשר לראות שום דבר, ואי אפשר ללמוד בחברותה, ואין בית מדרש. האם זה הזמן שקונה רוב חוכמתו? בכל היום אדם נמצא בבית המדרש, ובזמן הקצר שנותר לו של הלילה אז הוא קונה את רוב חוכמתו? ברי סוף סוף לא נברא לילה אלא לשינה? ואיך נפסק להלכה אין אדם קונה רוב חוכמתו אלא בלילה? בעניין בזה, כי עם כל החכמה שאדם רוכש, הוא חייב לחזור לעצמו, ושם הוא קונה את רוב חוכמתו. ומעט מאוד אדם קונה עם רבים, כי לקנות זה נקרא לחבר את הדבר אל עצמו, וזה שייך רק כשהוא עם עצמו. וזה החורבן של הובקעה העיר. ירושלים נהייתה רשות הרבים. זו תחילת החורבן, שירושלים נהייתה לרשות הרבים. סוף החורבן שאין רשות היחיד בכלל. היום אנחנו במצב שאין לנו כלל רשות היחיד. אלה הם שלושת החורבנות הראשונים, בדברים של עיקר צורת האדם. האדם הוא מעשה אלוקים, ונטועים בו חיי העולם, וזה נשבר ונלקח. האדם הוא קבע, וזה נהיה הרעי. האדם הוא רשות היחיד, והוא עצמו נהיה לרשות הרבים. והכוונה ברשות הרבים, שכל מחשבה והגה שמוצאים מפיו, הרי שרשות הרבים מדברת מתוך גרונו. שרף אפוסטמוס את התורה, זה דבר רביעי. ולכאורה, הרי רחמנא ליצלן, אלו מעשים שבכל יום, מה מתייחד בזה? העניין הוא שזה חורבן, משום שעד שעשה זאת, זה היה בלתי אפשרי. כי זה ברור ומובן מאליו שלא ייתכן שאדם ישליך לתוך אש כביכול את דבריו של בורא העולם. הוצאינו ברמב״ם, בסוף הלכות ספר תורה, שצריך לכבד ספר תורה יותר מדי. והכוונה של העולם לא אומרים די לכבוד ספר תורה. כתב שם דברים שבלוחות הברית הן הם שבכל ספר וספר. כל ספר וספר נושא בתוכו את כל לוחות הברית. ואיך ייתכן שאפשר לסוף זאת? ומה שראה במעשה הזה של אותו רשע, שפתח פתח שדבר יהיה אפשרי. פירוש הדברים, על פי הגמרא בסנהדרין, שמרו לנו נבוכדנצר הרשע, שהתגאה בליבו, שהצליח לסוף ההיכל. אמרו לו משמיים ששרף היכל שרוף, כמך תחינה תחנת. ודאי שאילו התורה הייתה איתנו, והייתה אש על מתן תורה בוערת, לא היה שייך לשרוף ספר תורה. ורק כשאותה אש כבתה, אפשר להשליך ספר תורה, והאש מחלה אותו, מאחר שלאש על הר סיני ומתן תורה אינה בוערת. כשאש היא בוערת, אש אוכלה אש, לא שייך לשרוף ספר תורה. כי הרי דברים שבלוחות הברית, הן הן שבספר תורה. זהו עוד חורבן, שבמעמד הר סיני גם הוא נחרב. כי אף אחרי שנשתברו הלוחות, אבל אחרי כן קיבלנו לוחות שניים, ונשאר עדיין משהו מהאש של מתן תורה. כשאש הזאת גם כפתה, התאפשר שאותו רשע ישליך ספר תורה לאש וישרוף אותה. מה שכאן נחרב זה האש של מתן תורה. כל זמן שאותה אש הייתה קיימת, כי כאמור לא הייתה אש שיכולה לחלותה, וזה פירוש המילים אש אוכלה, שתרשו חז"ל איך אוכלה אש. אש אוכלה אש. הוא עמד צלם בהיכל, וזה הדבר בחמישי והאחרון. ביור העניין, נביא בעל המאור בהקדמה לספרו, מצינו בכמה מקומות בכתוב שהנפש החיה נקראת כבוד, כי הבורא עצלה מכיסא כבודו. ובקצרה יש לבאר עניין זה, שכאן נקודת הגמר וסוף החורבן. בדברי חז"ל ורבותינו הראשונים מגלים לנו מהי עצם הנפש. כי אנחנו מכירים את כוחות הנפש, ויודעים שהנפש היא מערכת של כוחות שפועלים. אולם אם נרצה לעמוד על כך, מהי נקודת העיקר? מהי הנפש עצמה? פירוש המילה נפש זו השתוקקות. אם יש את נפשכם, כתוב בפסוק. נפש פירושה רצון, כי תאווה נפשך. הנפש רוצה ומשתוקקת. והאדם הוא בעצם נפש, כי זהו הבסיס של צורת אדם. רוצה ומשתוקק. אולם צריך לדעת למה משתוקקים ומהו הדבר המבוקש. חז"ל מגלים לנו שהדבר המבוקש הוא ערך וכבוד. אולם כמו שכל הדברים משתנים ומתעוותים בעולם, הרי שגם כאן מחליפים דבר של ערך במטבע מזויף לדבר שאורך חייו הוא כמה שניות. ולכן בני אדם מסתובבים סביב כבוד מדומה, והכבוד מתפרש מה יגיד פלוני ואלמוני. אולם אם יש את נפשנו לדעת באמת למה הנפש משתוקקת ושואפת? הרי שהיא משתוקקת לכבוד של אמת, לערך אמיתי. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. הוא רואה עולם ברא לכבודו את האדם, צורת אדם, ואדם הוא היצור היחיד בבריאה שמסוגל לתת כבוד. האדם נושא איתו בקרבו את התשוקה לכבוד אמיתי. זה מה שכביכול ברא העולם שואל ומבקש ורוצה מאיתנו, שנכוון את תחושת ותפיסת הכבוד על הכבוד האמיתי, לדעת מי הוא זה מלך הכבוד, לכוון את אותה תשוקה עמוקה ואמיתית שהיא הנפש בעצמה. ואם רוצים להגיע לתכלית בריאתנו, צריך להעמיד עצמנו על אותה נקודת עיקר של שמה נברנו, לתפוס, לקלוט, להעמיד ולהבין שאין כערכך השם אלוקנו. כפי שאנחנו מתפללים בימים הנוראים, הנשא על כל הארץ ביקריך, שיתגלה בעולם שאין דבר יקר ובעל ערך יותר מגילוי כבוד שמיים. וכאן נמצא החורבן. כל מה שקרה פה, כי מה שקרה פה זה חורבן הנורא של העומק הפנימי ביותר של הנפש. הוא עמד צלם בהיכל, ובהיכלו כולו אומר כבוד. ושם זה המקום של גילוי כבוד שמיים. הוא עמד צלם בהיכל, פירוש נחרב עניין הכבוד. הכבוד האמיתי נחרב. אלה הם חמשת הדברים. העיקר וההתפרסות לכל הצדדים. המתבונן יראה כי מכוונים כנגד חמשת הצדדים. ועל העיקר כבר ביארנו, והתמיד זה הפנים, כי לשם עורכים, והתמיד זה הליכה התמידית והתכלית. האחור זה דבר שמיד צריך לברוח ולהתרחק. זה הצלם בהיכל, וזה התפתל וזה התפתל. הצלם נמצא בהיכל והתמיד אינו נמצא. הימין בעצמו, כי התורה נתנה לנו בימין, ושם נמצא העיקר, הקשר העיקרי שלנו. ובא אותו רשע ושרף את התורה. והעובדה ששרף, משום שאש על מעמד הר סינה איננה, מימינו אש דת למו, והתורה נתנה מימינו באש, וכנגד עצמו שצריך היה לדחות, הרי ששמו צריך לדחות את רשות הרבים. ועתה התורה נשרפה ורשות הרבים קיימת. זה החורבן של כל חמשת הדברים הכוללים את מציאות צורת האדם. אם נתבונן היטב, נקלוט מה הפסדנו, וזה לפחות יעזור לנו להבין מה היינו צריכים להיות, ולמה אנחנו צריכים לשאוף, להתגגע ולצפות. החורבן, כמו שאנחנו רואים בכל השטחים, בכל חמשת הדברים, רק גדל והלך. עד כדי כך שכבר לא תופסים שזה חורבן. היום אנחנו במצב שכל משהו בעצם חורבן גמור, התפס בעינינו כהישג. זה חורבן השכל וחורבן הדעת. אולם אלו הדברים שצריך ללמוד בימים אלה, שאנו מקיימים אבלות על מה שאיבדנו ונלקח מאיתנו. ויהי רצון שנזכה שהקדוש ברוך הוא יחזיר לנו מה שנלקח מאיתנו במהרה וימינו. אמן. שלום שלום, אהביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.